קודם כל, באמת, אני חושב שאני פה פעם ראשונה.
זה פלאי.
פלאי לגמרי, זה יישר כוח לרב אהרון ולכל מי שעוסק במלאכה. לא רק צריך לבאר את החמץ, צריך גם לאכול קצת מצה. להתכונן לאכילת מצה. כולנו מכירים את הפתיחה בספר מסילת ישרים, שכותב שם הרמח"ל, יסוד החסידות ושורש העבודה, שיתברר ויתאמת לאדם מה חובתו בעולמו וכו' וכו'. הרמח"ל משתמש בשתי מילים, יתברר ויתאמת. יתאמת באלף מלשון אמת, יתברר מלשון ברור, ברור מלשון ברירה. כלומר, כדי להגיע לאמיתות יותר מכוונות, גם ברמת התובנה, המחשבה, וגם ברמת הנפש והמעשה, אז אנחנו צריכים לעבור איזשהו תהליך של ברירה. תהליך של ברירה של אוכל מפסולת. גם אמת משקר, וגם אמת גדולה מאמת פחות גדולה. אז הנושא שלנו נקרא ברורי גאולה. גם כשעם ישראל היה במצרים, גם היום, אנחנו בעצם עברנו איזשהו תהליך של ברירה. אם אפשר לומר באופן מאוד מאוד כוללני, אם יציאת מצרים היא בעצם לידה, ועם ישראל הוא העובר, ואם המצרים היא הרחם, אז בעצם הלידה הזאת שנקראת יציאת מצרים, זאת איזושהי מציאות של ברירה. עם ישראל מתברר, העובר הזה הנהפך לתינוק, מתברר מתוך המציאות של הרחם הנקראת מצרים. ובאמת זה פלא, איך יכול להיות אם היו שואלים אותנו באיזה רחם אתם רוצים להיוולד, או רוצים להיות לפני הלידה, לא היינו אומרים מצרים. זאת הרחם ההפוכה לגמרי, מה שהיינו מצפים. אז אנחנו ננסה טיפה לעסוק באיזשהו ברור, איזושהי ברירה, שהופיעה אז ביציאת מצרים, וממשיכה ומופיעה כל הדורות, ודאי בתקופתנו, תקופת גאולה האחרונה, ואנחנו שמים אליה לב מאוד מאוד בשנים האחרונות. אם נשאל אדם, תגיד, כמה תהליכי ברירה היו ביציאת מצרים? כמה צדדי גאולה, כמה שלבי גאולה יש ביציאת מצרים? באופן פשוט אדם היה אומר שניים. הראשון בליל תתוו, ראשון של פסח, דהיינו יציאת מצרים, ליל הסדר, והשני בשביעי של פסח, כף א' בניסן, ששם מה שהתברר שלא מספיק רק לגאול את ישראל, כלומר לא מספיק שעם ישראל יהיה מה שהוא צריך להיות, אלא גם צריך שתהיה נקמה בגויים. והנקמה בגויים היא חלק הכרחי בהשלמת תהליך הגאולה. כמו שכתוב, ורנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום. עד שהפסוק הזה לא מתקיים, אז הגאולה חסרה. הגאולה לא שלמה. ולכן אור החיים הקדוש למשל מדייק שכתוב, שעם ישראל ראה את המצרים מתים על שפת הים. אומר אור החיים הקדוש, משמע מכאן שהמצרים לא מתו בים, אלא המצרים גססו בים, והים פלט אותם לחוף, ורק על שפת הים הם מתו. אומר אור החיים הקדוש, זה עקרוני מאוד, שעם ישראל יראה בפועל את מיתתם של מצרים. לא מספיק שהוא רק ידע שהמצרים מתו. הוא צריך לראות את זה בפועל, לראות את הכסיסה שלהם על שפת הים, לא בתוך הים, על שפת הים, בחוף. כך אומר אור החיים. בכל אופן, אז באופן פשוט נראה, שהגאולה מורכבת משני חלקים. חלק אחד הוא החלק נקרא לו הישראלי, שהוא היציאה שלנו ממצרים, וחלק שני נקרא לו החלק המצרי, שהוא הנקמה שהקדוש ברוך הוא עשה, ואז בעצם העולם עומד על מתכונתו, ארור המן התבצע בחלק השני, ברוך מרדכי בחלק הראשון, והגאולה הגיעה לשלמותה. כך זה נראה. אנחנו ננסה היום ללכת בכיוון קצת אחר. נראה שישנם בעצם שלושה שלבים בגאולה. גאולת מצרים כוללת שלושה שלבים, וננסה להתמקד בעיקר בחלק השלישי. החלק הראשון והשני, חלקים שעוסקים בהם, ננסה להתמקד בעיקר בחלק השלישי. הגמרא שואלת במסכת ברכות, ידוע, מתי הייתה גאולת מצרים? האם הגאולה הייתה בלילה או הגאולה הייתה ביום? כלומר, האם עם ישראל יצא ממצרים בחצות לילה, או עם ישראל יצא ממצרים בבוקר, בהנץ החמה? מביאה הגמרא פסוקים, סותרים זה, זה פסוק אחד אומר, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה, ועוד במקומות אחרים. משמע שהגאולה הייתה בלילה. פסוק שני אומר, בעצם היום הזה. משמע שהגאולה הייתה בעצם היום, בעצמיותו של יום, או לפחות בתחילתו של יום. אז היינו שואלים אם הייתה באה תקשורת לצלם, והייתה מנסה, אם אפשר לומר, לסקר את יציאת מצרים, מתי היא הייתה רואה עם של עבדים יוצא לחירות? האם הייתה רואה את זה בחצות לילה, או הייתה רואה את זה בהנץ החמה? אומרת הגמרא תשובה? אומרת הגמרא, מקום מספר אחד, אמר רבי אבא, הכל מודים, וכל זה על פי דיון שם בגמרא, שקשור גם עד מתי אפשר לאכול קורבן פסח וכו', הכל מודים, כשנגלו ישראל ממצרים, לא נגלו אלא בערב, שנאמר, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה, וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום, שנאמר, ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. צריך לשים לב, הגמרא כאן מבדילה בין שני מושגים. יש מושג שנקרא גאולה, ויש מושג שנקרא יציאה. יש שני דברים שונים. נגאלו באלף בערב, יצאו ביום. אני מדלג כמה שורות, אומרת הגמרא תנא מי אחי, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה, וכי בלילה יצאו ולא לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה, אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. אחד המקורות לביטוי התחלת די גאולה זה המקור פה. יש כמה מקורות בגמרא, אבל זה אחד המקורות. התחילה להם גאולה מבערב. אם כן, יש בעצם שני צדדי גאולה ביום, נקרא זה ביום תדוו, יום שהוא 24 שעות. יש גאולה שהיא ליל תדוו, שהיא הייתה בחצי הלילה, ויש יציאה שהיא ביום תדוו, שהיא בבוקר. אם כן, כבר למדנו שיום ראשון של פסח בעצם כולל בקרבו שני חלקי גאולה. גאולת לילה וגאולת יום. ואולי כדי להסביר איזה עוד איזה קושייה חמורה, שכל אחד מאיתנו בטח פעם יקשה את הקושייה הזו. אנחנו חוגגים את יציאת מצרים, במחילה מכבודנו. על מה אנחנו חוגגים בדיוק? שיצאנו ממצרים? אבל אחר כך השתעבדנו בבבל. ואחר כך יצאנו מבבל. ואחר כך השתעבדנו גלות 2000 שנה. אז על מה החגיגה? וכי יש חגיגה יציאת בבל? אין חגיגה יציאת בבל. אז על מה אנחנו חוגגים את יציאת מצרים? הרי לכאורה, כשאנחנו לצערנו הרב, ישבנו במקומות אחרים לפני 70 שנה, ושתינו יין ואכלנו מצות וכו' בהסבה, ואמרנו, הלילה הזה אנחנו בני חורין. אנחנו באמת בני חורין? יצאנו וחזרנו, השתעבדנו שיעבוד יותר קשה ממצרים. בשואת אירופה. אז על מה החגיגה? אומר הרב חרל"פ, שבעצם מה שהשתעבד במצרים זה שניים. שני דברים השתעבדו במצרים. אומר הרב חרל"פ מקור 6. דהנה גזרת השיעבוד שנאמרה לאברהם בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לולאים ועבדום ועינו אותם 400 שנה. לא הייתה הגזרה הזאת, העבדות והעינוי, הגירות הזאת, לא הייתה על הגוף בלבד. כי אם גם על הנשמה. במצרים היו שתי בחינות של ישראל בגלות, בעבדות, בעינוי. א', הגוף, זה פשוט, עבדים היינו לפרעה במצרים. ב', הנשמה הייתה בגלות. כמובן, אנחנו לא מבינים בגלויות של נשמה. איך נשמה יכולה להיות בגלות? הרי אדם קם בבוקר אומר, אלוקי נשמה שנתה בי תאוראי, למרות שמי יודע מה קרה איתה בלילה, או בלילות הקודמים, או בימים הקודמים, או בהיסטוריה שלו. באמת הנשמה תאורה. אז אנחנו לא מבינים בגלויות של נשמה. אבל כנראה שרב חרל"פ הבין. כנראה שיש גם צדדים של גלות נשמה. ברמה כזאת לפחות שהנשמה לא יכולה להופיע. היא חסומה. יש דבר כזה הרי שנקרא חס ושלום קראת. קראת היא קראת. 36 קריטיות בתורה. יש דבר כזה, פוטנציאלי כזה. אומר הרב חרל"פ, הגלות במצרים הייתה גלות הגוף וגלות הנשמה. מטעם הידוע לפניו יתברך שמו. ולכן, הגאולה של יציאת מצרים פעלה בעיקר על הנשמה שיצא לחלוטין מכבלי השיעבוד. אנחנו חוגגים את יציאת מצרים, קרי את יציאת הנשמה הישראלית ממצרים. אבל הגוף, יכול להיות שהגוף יחזור וישתעבד. כפי שהיה. ומכאן ואילך, אפילו אם יהיו גלויות ושיעבודים, לא יהיו אלא על הגוף בלבד. ולא על הנשמה. ומפני זה גאולת מצרים היא באמת גאולה עולמית, שאין אחרי הגלות. כי הנשמה באמת יצאה לחירות עולם. כי הנשמה יצאה לחירות עולמים. ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. יותר עמוק מזה, בואו טיפה נפתח את זה. כותב הרב בעין היה על הגמרא הזו, במסכת ברכות. הגאולה מעבדות לחירות בכלל, פועלת בכלל עם שלם שני עניינים. כשאדם יוצא מעבדות לחירות, או כשעם יוצא מעבדות לחירות, קל וחומר עם ישראל, זה פועל בקרבו שניים. קוראים שני דברים כשאדם יוצא מעבדות לחירות, כשעם יוצא מעבדות לחירות. הדבר האחד, קודם כל ברמה הטבעית, האחד הוא החופש הפנימי שמרגיש בנפשו התרוממות, שיצא מכלל שפלות העבדות ונעשה בן חורין ואדון לעצמו. קודם כל, עבד שיצא לחירות, קודם כל ברמה הפסיכולוגית, המנטלית, הנפשית, הפשוטה, הטבעית, קודם כל נפשו יצא לחירות, הוא בן חורין בעצמותו, בנפשו, עוד לפני נשמתו אפילו. שלב ב', כשאותו עבד יצא מבית הסוהר, והשני הוא הפעולה הנגלית בעולם, באותו עם חופשי חי ופועל. הוא יכול לפעול באופן עצמאי, אף אחד לא מכריח אותו, אין לו סדר יום כפוי, הוא מחליט מה הוא עושה. אומר הרב, זה נכון אצל כל אדם ואצל כל עם, שהנפש יוצאת לחירות וממילא יוצאת אל הפועל בפעולות מעשיות חירותיות. מה נגיד בעם ישראל? שזה אצלנו קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, זה לא רק הנפש יוצאת לחירות, זאת הנשמה יוצאת לחירות. ובישראל עוד יותר צעת לשני אלה, כי החופש הפנימי הוא התחלה לפנימות עצמם, בקדושת המידות, בתורה ומצוותיה, בתורה ומצוותיה וחוכמתה. זה מה שיצא לחירות בלילה. והחופש הגלוי החיצוני, אז אצלנו החירות הפנימית היא הרבה יותר מהחירות הפנימית הרגילה אצל כל עם. אצל כל עם זה ברמה הנפשית, המנטלית, הפסיכולוגית. ועם ישראל זה ברמה הנשמתית. זה להיות שייך לאינסוף האלוהי. ויותר מזה, ברמה החיצונית אצל כל אדם, אצל כל עם, זה הפעולות שהוא פועל באופן טבעי, הוא בן חורין. אצלנו זה לא סתם פעולות. אצלנו זה פעולות שהן מתקנות עולם. הפעולות המעשיות שאנחנו פועלים בעולם, חזרתנו לארצנו, הקמת ריבונותנו עליה בקודש ובחול, ומלא ההשפעה על כל אחד מהפרטים וכל אחד מאיתנו, זה תיקון עולם, זה לא עניין של חיים נורמליים, ברמה הטבעית. והחופש הגלוי החיצוני בישראל, הוא עומד בישראל להיות לאור גויים, וכו' וכו'. אומר הרב, על כן נחלקו הגאולות לשני חלקים. יש גאולת לילה ויש יציאת יום, ההגדרה פה היא מאוד עקרונית. מה ההגדרה של המושג גאולה? ומה ההגדרה של המושג יציאה? זה שני דברים. גאולה היא גאולת הנשמה. כשנגלו ישראל ממצרים, הגאולה הפנימית הייתה מבערב. שעל זה אין העיקר הידיעה והפרסום של זולתם. כי אם הייתה בה התקשורת לצלם בחצות לילה את האוהלים של היהודים במצרים, היו מזהים שהיהודים עדיין נמצאים באוהלים. הם עדיין שם. זה הצד הפנימי. כי עם ההרגשה הטובה בחופשתם הפנימית. וכשיצאו החשיפה של החופש הפנימי הזה, וכשיצאו ויצאו אליו היום, ביד רמה, כי צריך לפעול את זה במציאות, גלו לכל יושבי תבל להורות על פעולתם הגלויה בעולם, להשכיל להטיב לכל בורא בצלם וכו' וכו'. דרך אגב, משפט קצר, ממש חצי דקה. המשך חוכמה, כלי יקר ועוד מהירים מהרה מאוד, מאוד חשובה. כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו את ארץ ישראל, אז אברהם אבינו הבטיח, אז הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שניים. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שנה עיניך וראה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. דבר שני, קום תלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. שאלה ראשונה, למה צריך שניים, גם ראייה גם הליכה? ב', שואל המשך חוכמה, למה לגבי קניין הראייה נאמר לך ולזרעך? לך אתננה ולזרעך עד עולם. לגבי קניין ההליכה לא נאמר זרעך. נאמר קום תלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ומה עם זרעך? אומר המשך חוכמה, מכאן למדנו יסוד גדול. שהקשר שלנו מארץ ישראל הוא קשר כפול. ברמה המהותית, לזה בא קניין הראייה. כשאברהם אבינו רואה את ארץ ישראל, הוא קונה את ארץ ישראל ברמה הרוחנית, הפנימית, הנשמתית. והקניין הזה הוא לך ולזרעך עד עולם, גם כשאנחנו נהיה בגלויות, ונהיה רחוקים מאוד מיקיר. זה לא קשור. אנחנו ביקיר תמיד, מאז שאנחנו עם. ברמה של הביטוי בפועל, אנחנו לא מסתפקים בזה שזה ברעיון הפנימי, הרוחני, המופשט. אנחנו צריכים לממש בפועל. קום תלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. לך. אבל יהיו תקופות היסטוריות שלא לזרעך. זרעך לא יהיה פה. אז הקניין הפנימי המהותי הוא העיקר. שם נאמר לך ולזרעך. אבל אנחנו לא מסתפקים בזה. אנחנו חייבים לבטא את זה בפועל. לכן גאולת מצרים ביום הראשון, ביום תדוו, היא גאולה כפולה. היא גאולה נשמתית פנימית בלילה, וגאולה שהיא מבטאת את הגאולה הפנימית הזאת, בפועל, ביום. לכן, מהי הגדרה של המושג גאולה? הגדרה של המושג גאולה זה לא הגילוי בפועל. זה החופש הפנימי שיאפשר אותו את הגילוי בפועל. כמו שרב ציודה תמיד אומר, שמה שאנחנו מברכים הלל ביום העצמאות, אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, זה לא על זה שסיימנו את הגאולה, הרי שעתיים אחרי הכרזת המדינה התחילה מלחמה. אז עוד לא סיימנו את המלחמות? אז מה אתה אומר הלל? אתה אומר הלל, אומר שם הרב ציודה מוכיח מגמרא בסנהדרין, אתה אומר הלל על זה שלעם ישראל היה כוח נפשי, רוחני, נשמתי, פנימי, א', של הפוליטיקאים, להכריז מול קבל עם ועולם, כשידענו בדיוק מה, מה תהיינה התוצאות, בדיוק כפי שהיה כשפרצה המלחמה שהייתה אז חסרת סיכוי מבחינתנו, ב', שהלוחמים יצאו להילחם, ועליהם את העוז והגבורה להילחם. העלל הוא בכלל על הניצחון, כי הניצחון היה אחר כך, לא באותו יום. העלל הוא על העוז הפנימי, גם הפוליטי וגם הצבאי, שהיה מכוח העוז הפוליטי הזה. על זה העלל. זו הבחנה חשובה מאוד, ההבחנה הזו. כי אז אנחנו מתחילים להתרגל לאיזושהי תפיסה שיודעת לחלק, אבל גם לחמר, אבל גם לחלק. לחלק בין השורש הפנימי של הדברים לבין הביטוי החיצוני שלו. זה דבר עקרוני. היה ביטוי כזה של הרב ציודה, שהמדינה היא של הקדוש ברוך הוא, והחזירים הם של בן גוריון. החזיריות זה עניין טכני, זה חיצוני. אולי נחזור לעניין הזה יותר מאוחר. אומר הרב, בואו נסכם את החלק הזה, אמנם נחלקו הגאולות לשתיים, בחלק האחרון, בפסקה האחרונה במקור 7, אמנם נחלקו הגאולות לשתיים, גאולת הערב וגאולת היום. מדוע? מפני שהיו עתידים לחזור ולהשתעבד. יצאנו ממצרים, השתעבדנו לבבל, נו אז מה אם יצאנו ממצרים? אלא, הורה שלא יבוא עליהם השיעבוד, כי אם להפסיק פעולתם על זולתם. הפעולה החיצונית היא אולי תיפסק. היציאה יהיו מצבים היסטוריים שאולי חז ושלום תלך לאיבוד במציאות. אבל הגאולה הפנימית, מאז אנחנו יצאנו לחירות עולם. הנשמה הישראלית יותר לא יכולה להשתעבד. מאז יציאת מצרים, מאז ליל תדבב. אבל רוממות נפשם ויתרונם העצמי שזכו בה בגאולת הערב, דבר זה קיים לעד ולא יסור מהם. כי לי בני ישראל עבדים, אומר הרב, מופלא, על כן חובת סיפור יציאת המצרים העיקרי הוא בלילה. אם היינו שואלים עיתונאים, תגידו, מתי לפי דעתכם עם ישראל צריך לעשות ליל הסדר? היו אומרים, מחילה מכבודנו, יום הסדר צריך לעשות. כי אני כעיתונאי רוצה תמונה לעיתון, מתי יש לי תמונה בעיתון? תמונה בעיתון יש לי בבוקר. אז תקומו בנצח חמה, אם פיית שחרית איכשהו תסתדרו, אני לא יודע איך, ובנצח חמה תעשו יום הסדר. כי העיקר זאת היציאה, העיקר זה מה שאפשר לראות במבט בלילה. זה העיקר. ההלכה יביקו ההפך. ליל הסדר הוא משמעותי מאוד. זה ליל הסדר, זה לעשות סדר ביחס שבין הלילה לבין היום. דווקא ליל הסדר אנחנו עושים. כדי לזהות שהגאולה שלנו, החגיגה שלנו, החג הזה שאנחנו חוגגים, חג הפסח וחג המצות, זה שני חגים שונים דרך אגב. החגיגה הזאת היא על גאולת מצרים, ולא על יציאת מצרים. היא על גאולת הנשמה, ולא על יציאת הגוף. כי הגוף חזר ושתעבד. על כן חובת סיפור יציאת מצרים העיקרי הוא בלילה. להורות על תוקף ערך גאולת הערב. והכתוב דייק, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. יוצא אם אנחנו מסכמים את ההקדמה הזאת, כי אני באמת רוצה להתמקד בחלק השלישי. ששני השלבים הראשונים של הגאולה היא, הם, א', גאולת הנשמה בליל תדבב, גאולת הגוף, ב', גאולת הגוף ביום תדבב. גאולת הגוף נפסקה, גאולת הנשמה לחירות עולם. עד לכאן הקדמה. אבל, כמו שאמרנו, חג המצות כולל 7 ימים. ואם הוא כולל 7 ימים, כנראה שצריך לעבור איזשהו תהליך עד היום השביעי, כולל היום השביעי. אז כמו שאמרנו מקודם, אם ישאל אדם, תגיד, מה קרה ביום השביעי? מה התוספת? אם ברור הגאולה הראשון הוא גאולת הנשמה ליל תדבב, וברור הגאולה השני הוא גאולת הגוף יום תדבב, בסדר. מה ברור הגאולה השלישי בשביעי של פסח? אז התשובה שאנו מקבלים, לכאורה, כמו שאמרנו מקודם, הנקמה במצרים. כמו שכתוב בפסוקים, מקור 2, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מעל מצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. מצוין. אבל התורה מוסיפה עוד חצי משפט. ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. רגע, ריבונו של עולם, מה כתוב פה? ויראו העם את השם, צריך להבין מה קרה פה שפתאום יראו את השם, יותר מה שהיה עד עכשיו. נראה עוד מעט. ויאמינו בהשם, תכף נראה פסוקים, האמינו בהשם גם לפני כן. ובמשה עבדו. דהיינו, מה שהתחדש בשביעי של פסח, הוא לא אמונה בהשם. מה שהתחדש בשביעי של פסח זה שמשה הוא עבדו של השם. מה, ולפני כן לא ידעו, לא חשבו, לא הבינו שמשה הוא עבדו? לא. בואו נוכיח את זה. לדוגמה, במקור 3, בתחילת פרק ד' בספר שמות, באחד מהשלבים של המסע ומתן שהקדוש ברוך הוא מנסה לשדל את משה רבנו להיות השליח לגאול את ישראל, אומר משה לקדוש ברוך הוא, ויען משה ויאמר, ואין לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אומרו לו נראה אליך השם. הטענה של משה, תכף נראה בנציב, היא לא שלא מאמינים בהשם או לא מאמינים בגאולה, אלא הוא חושב, הקדוש ברוך הוא נזף בו על זה, אבל הוא חושב לפחות שלא יאמינו לו ולא ישמעו בקולו, כי אמרו לו נראה אליך השם. למה? אומרת התורה בפרק ג' לפני כן, לפני הפסוקים האלה, שהקדוש ברוך הוא בא למשה ואהרון, ואהרון הולך להתחיל ככה לגשש את השטח ולשכנע את עם ישראל, את הזקנים, את העם, שעוד אותו הגיע שלב גאולה. אומרת התורה, מקור 4, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה, ויעש האותות לעיני העם, ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את בני ישראל. למה פה כן מאמינים? כי בהשם תמיד האמינו, באופן גלוי או סמוי, בסדר. אבל כאן החידוש, שהאמינו באהרון. אהרון מדבר את הדברים, הוא הנושא, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה, ויעשה אותות לעיני העם, הוא גם עושה אותות ומופתים, ויאמן העם. כלומר, בהשם מאמינים, בגאולה מאמינים, באהרון מאמינים. במי לא מאמינים? במשה. תגידו, אל תתפס לקטנות, זה אתה יותר מדי כאן נתפס לפרטים. זה לא פרטים בכלל. כי לפני מעמד הר סיני, מקור 5, פרשת יתרו, פסוק שלפעמים אנחנו מבליעים אותו ולא שמים לב אליו, ויש פירושים שונים. אנחנו נלך בדרכו של הנציב. תרף נראה אפילו הגמרא. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באה וענן. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני בא אליך עוד מעט באה וענן. בעבור ישמע העם בדברי עמך. אני רוצה שעם ישראל ישמע שאני מדבר איתך. דווקא איתך. וגם בך יאמינו לעולם. ואם יגיעו למצב חס ושלום שלא יאמינו בך לעולם, אז אין טעם למעמד הר סיני. כלומר, בואו נלך לפי סדר הפסוקים. שמות פרק ג', מאמינים בהשם, מאמינים בגאולה, מאמינים באהרון. שמות פרק ד', לא מאמינים במשה. שמות פרק ט"ו, פרק י"ד, שירת הים, או לפני שירת הים, מאמינים במשה עבדו. ופרק י"ט, ספר שמות פרק י"ט, לפני פרשת, לפני מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תשמע, אין טעם לכל המעמד הזה, אם לא יאמינו בך. אין שום צורך בזה, בשביל מה נתגלה עכשיו? אין איזה שום מטרה. מה זאת אומרת? למה באמת משה רבנו חושש שלא יאמינו לו, והקדוש ברוך הוא בכוונה בוחר דווקא במשה? ויותר מזה, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, נקרא לזה, מעכב את מעמד הר סיני, עד שעם ישראל לא מגיע למצב כזה שמאמינים שמשה הוא עבדו. ברוכים הבאים.
אנחנו מכירים איזשהו מקום.
אומר הנציב מקור 8, אם אפשר לראות בצד שמאל מתחת לכותרת, כמה צריך לחזור על הנציב הזה, כמה, בלי סוף. אומר הנציב, כי אומרו לו נראה אליך השם, לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אומרו לו נראה אליך השם. אומר הנציב, לא כתרג חס ושלום עליהם, על ישראל, כי מעטי אמנה הם בגאולה, כי הם לא מאמינים בגאולה. שרי אותה הם המבקשים, וצעקו אל השם, אלא לא יאמינו כי נראה השם אל משה בייחוד. לא מאמינים שמשה רבנו הוא השליח לגאול את ישראל, בזה הם לא מאמינים. למה? שלא יודעים את משה לגדול בתורה המסורה להם מן האבות, ולא בחסידות. הרי הם ציפו שמי שיעביר, אם אפשר לומר, נקרא לזה בשפה קצת אחרת אולי, כן? הרופא מיילד בחדר לידה, שמוציא את העובר שנקרא ישראל מתרומת הרחם של אמא מצרים, הרופא הזה אמור להיות הרבה, האדמור הגדול. הרי אם גאולה זה תיקון עולם, אם יציאת מצרים זה תיקון עולם, מי אמור לעשות את זה? מי שיודע לתקן את העולם. משה? מי אתה משה? חס ושלום. לא הכירו את משה רבנו, לא בתורה מסורה להם, מן האבות ולא בחסידות. שהרי בקטנותו גדל בפלטון של מלך. כשהיה קטן גדל בבית יתרו, בבית פרעו, כנסיך מצרים. ועוסק בחוכמות. ומיד שבא לראות בצרת אחיו והרג את המצרי, ואז פרעו הטיל עליו גזר דין מוות, הוא צריך לברוח, הראה סיבה שברח מעיקר קדושת ישראל ליתרו, ואפילו בנות יתרו, כשהן מקדימות לבוא הביתה. שאל אותם אבא, מה קרה? איש מצרי צילנו מיד הרועים האלה. איש מצרי? משה רבנו איש מצרי? כן? כלומר, לא, חס ושלום. אבל ככה הוא נראה כלפי חוץ. כלפי חוץ הוא נראה איש מצרי. ומצד דעת בני אדם, היה ראוי שיהיה נגלה הקדוש ברוך הוא לאהרון. כי את אהרון הכירו כגדול בתורה, כצדיק, כחסיד, כעושה שלום בין הבריאות. ומצד דעת בני אדם היה ראוי שיהיה נגלה הקדוש ברוך הוא לאהרון, שהנביא עד כה במצרים. וזה היה טענת משה שיאמרו לו נראה אליך השם. רבותיי וגבירותיי, זה מאוד עדים מה שאמרנו עד עכשיו. תכף, עכשיו נראה קצת יותר חריף מזה. הגמרא מסכת חולין מקור 9 שואלת שאלה מוזרה ביותר. שואלת על ארבעה אנשים, מה מקורם בתורה? מה מקורם מן התורה? הגמרא שואלת על משה, הגמרא שואלת על להבדיל אמן, להבדיל אסתר ומרדכי. על אמן, אסתר ומרדכי, מניין הם מהתורה? אפשר להבין. הם לא כתובים בתורה. הם כתובים בדברי הנביאים והכתובים. בסדר. אז אפשר להבין, איפה יש רמז למרדכי בתורה? איפה יש רמז לאסתר בתורה? איפה יש רמז לאמן בתורה? בסדר, אפשר להבין. אבל הגמרא שואלת על משה. משה מן התורה מניין? ריבונו של עולם, מה השאלה? תפתח ספר שמו, תחילת הספר, כל פסוק שני תמצא משה רבנו. דרך אגב, התשובה שהגמרא עונה אותה מפתיעה. היינו מצפים שהתשובה שהגמרא תענה, היא המקום הראשון שמופיעה המילה משה בתורה. אבל זה לא מה שהגמרא עונה. עונה הגמרא מסכת חולין מקור 9, משה מן התורה מניין? בשגם הוא בצר. הפסוק הזה מופיע בסוף פרשת בראשית, כשהקדוש ברוך הוא כביכול מתנחם ואומר, והיו ימיו של אדם 120 שנה, הנימוק שהקדוש ברוך הוא משתמש הוא בשגם הוא בשר. בשגם, המילה הזאת כוללת שתי מילים, בשל גם, דהיינו, היות והוא בשר, ניתן לו רק 120 שנה. מה זה קשור למשה רבנו? אומרת הגמרא, בשגם, גימטריה משה. ממשין, ממשין, בית ג' שווה ה', אם כן בשגם, איפה אתה תמצא? איפה תמצא את משה רבנו? הולך לבשגם. מה הגמרא רוצה? מה זאת אומרת? משה רבנו בשגם הוא בשר. אומר המערשה במקום, המערשה מבעיל קצת, אומר המערשה מקור 10, לפי שבאלו הדלת, משה, אמן, אסתר ומרדכי, מצינו שיש להם עוד שמות אחרים. למשל, במשה, טוביה או טוביה, אביגדור, בהמן אמרו שהוא ממוכן, אסתר יעדסה, מרדכי בלשן פתחיה, ולפי הנראה, היה לבעל דין לחלוק ולומר, שאלו שמות המיוחדים להם, אינם עיקר מן התורה בהם. אמן זה לא עיקר, זה לא עיקרו מן התורה. גם משה לא עיקרו מן התורה, מדוע? משפט קצת קשה. כי שם משה בת פרעו נתנה לו, והוא לשון מצרי. מפתיע. המילה משה היא מילה מצרית. שמעתי פעם הרב זיני מהטכניון, לא בדקתי, שמעתי ממנו. שהמילה משה במצרית עתיקה, התרגום שלה הוא בן. אם כן, משה ראתה, בתיה בת פרעה ראתה במשה בן. ולכן היא קרא לו משה, היי תגידו מן המים משיתיו, היה צריך להיקרא משוי. כמו שלמשל, חווה נקראת חווה אחרי החטא, כי היא הייתה עם כל חי. אם ככה הייתה ראויה להיקרא חיה. שם היא נקראת חווה. אומרים חזל מלשון חיביה, נחש. לא שהאישה חס ושלום שווה נחש. צריך להבין. מה כתוב? כדאי לראות שם את הנציב דרך אגב. דרך אגב, לא טוב להיות האדם לבדו. יעשה לו עזר כנגדו. התורה אומרת מפורש על האדם שהוא זכר ונקבה. אם כן, האדם הוא לא לבדו. כי הרי הוא זכר ונקבה. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הדבר הראשון שלו הקדוש ברוך הוא אומר לא טוב בבריאת העולם זה הדבר הזה. לא טוב להיות האדם לבדו. הוא לא לבדו. הוא זכר ונקבה. אלא לבדו מלשון לבוד. לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה מחוברים. אם כן מצאנו מילים שאינן בלשון הקודש בתורה. ואפילו משה, שמו החיצוני הוא מצרי. ולכן כשבנות יתרו אומרות איש מצרי, הן באמת חושבות שהוא איש מצרי. וזה מה שמשה רבנו חושש. משה רבנו חושש שעם ישראל חס ושלום יחשוב שהוא איש מצרי. רבותיי וגבירותיי, יוצא לפי זה דבר עצום, שכל מקום שכתובה המילה משה בתורה, זה לא פעם לפני 3,000 שנים, היה אדם שקראו לו משה. משה זה בעצם, אם אפשר לומר, הביטוי בתורה, למציאות אלוקית שעטופה במעטפות הפוכות לגמרי מהמציאות הזאת. זה נקרא משה. דרך אגב, עכשיו הסתבכנו לגמרי. כי אם ככה, משה קיבל תורה מסיני. מי זה משה פה? ואם תגיד משה רבנו, והמשנה דילגה 2448 שנה, הרי יש בפרק חמישי כתוב, בעשרה מאמרות נברא העולם, אחר כך כתוב עשרה דורות מאדם עד נוח, מנוח עד אברהם. אם כן, אם המשנה, אם רבי רוצה להכניס למסכת אבות את כל המשניות מבריאת העולם עד מעמד הר סיני שנת 2448, תתחיל במשניות הראשונות, בפרק חמישי. בעשרה מאמרות, אחר כך עשרה דורות מאדם עד נוח, עשרה דורות נוח עד אברהם, שישה דורות אברהם עד משה, הגענו למשה. אז למה רבי סידר את המשנה הראשונה, שהיא מתחילה בשנת 2448 לבריאת העולם? משמע שלא חייבים להסביר שהמילה משה שם היא האיש משה, כי הרי גם המילה מסיני היא מילה קשה, כי אחרת צריך להיות כתוב בסיני, ולא מסיני. אם כן צריך להבין את המשנה שם בצורה אחרת לגמרי, הלך לאיבוד? סליחה. אני מרגיש שהלך לאיבוד. אני חוזר. משה זה לא שם של אדם בלבד. משה זה ההופעה האלוקית שמתעטפת במעטפות חס ושלום להבדיל אלף אלפי הבדלות, אפילו מצריות. משה זה כולנו, זה העובר שהיה במצרים וראו באמא שלו מצרים. אמא, מי אמא שלך עם ישראל? מצרים. תוכיח, זה הרחם שהייתי בו. דרך אגב, על פי זה עכשיו הבנו דבר עצום. שהקדוש ברוך הוא מתעקש מאוד לפני מעמד הר סיני לדבר עם משה. בעבור ישמעם, בדברי עמך. וגם בך יאמינו לעולם. דהיינו, עוד כמה דקות אני הולך להתגלות לעם ישראל. אני אגיד עשרת הדיברות, שתי דיברות, כולם ידעו שהשם הוא האלוקים, השם הוא המלך, את זה כולם ידעו. לא יש ספק שהשם הוא המלך, כי כולם ישמעו אותו. בין עשר דיברות, בין שתי דיברות. כל השאלה אומר, הקדוש ברוך הוא, זה מה יקרה כשאני ייעלם? כשאני ייעלם, כשאני לא יהיה יותר. ואז אני אשלח כל מיני לבושים, כל מיני נציגים, שילבישו אותי. אני אתלבש דרכם. האם יאמינו בהם או לא? אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא יאמינו, אז איזה טעם יש עכשיו מתגלה בהר סיני? יחפשו כל הזמן, השם הוא המלך. אז שהוא מולך בצורה ברורה, אז יש אלוהים. אבל כשהוא מתלבש לבושים, ובפרט שלבושים האלה הם לבושים מפתיעים מאוד, מנוגדים לתפיסות הראשונות שלנו, מנוגדים למחשבות, מנוגדים לרגשות, מנוגדים לתחושות, מנוגדים לחושים, מנוגד לכל מה שאנחנו בשם השם מאמינים בו, אז מי אומר שיאמינו? יגידו, זה לא השם. לכן זה עקרוני מאוד משה עבדו. מה שקרה בקריאת ים סוף, שהאמינו שמשה הוא עבדו. מקוצר הזמן, נגיד אולי בהפה ונקרא שתי שורות בנציב. מה קרה בים סוף שהאמינו שמשה עבדו? אומר הנציב, בקריאת ים סוף קרה דבר מופלא, שכל אחד מהמשעבדים המצריים מת לפי מידת השיעבוד שהוא שיעבד. מי ששיעבד קשה, מת קשה. מי ששיעבד קל, יחסית מת קל. הכל יחסי. אז א', משה רבנו בכלל לא היה במצרים, הוא היה ביתרו, הוא היה אצל יתרו במדיין. אז איך הוא יודע מי שיעבד קשה, מי שיעבד פחות קשה? אז הוא לא יכל לעשות את זה. ב', יש גבול כמה חרטומי, כמה אחד מחרטומי מצרים יכול לעשות. כמה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעשות, להפוך את התנין לנחש, בסדר. אז נגיד 10 מכות אתה יכול לעשות, קריאת ים סוף אתה יכול לעשות. אבל להעמיד כל אחד מהמצרים, במיטה אחרת, לפי המידה האלוקית המדויקת, זה היה חידוש גדול. ולכן האמינו שמשה הוא עבדו. בואו נראה רגע בנציב מקור 11. אלא העניין כמו שדרשו במחילתה והגדה, היד הגדולה שהיו 50 מכות או 200 מכות. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים בהגדה, והגיע לכל אחד מרודפי ישראל מיטה משונה לפי מעשיו שראו לישראל ביותם בקרבם. נדלק כמה שורות מקוצר הזמן. ומזה בפרט נודע להם השגחתו התברך בפרטות על כל יחיד אפילו על גויים. משום מה חיווה יראו העם. איזה השגחה של ריבונו של עולם? ועוד דרך משה? וימינו בהשם במשה עבדו, אומר הנציב. אם היה אדם היום, אם היה היום תלמיד חכם בארץ הזאת או בעולם, היה מעיז לומר או לכתוב את מה שכתוב פה בנציב, היו מטילים עליו חרמות ונידויים. תראו מה כותב הנציב. וימינו בהשם במשה עבדו. שעד כה היה מקום עדיין לחשוב אולי כוח משה בכישוף או בידיעת שמות הקודש גדול כל כך לעשות כל המכות וגם קריאת ים סוף. חשבו שמשה הוא עוד חרטום אחד מחרטומי מצרים. הוא איש מצרי. הרי שמו מעיד עליו. אבל אתה שראו הגמול לכל אחד מהמצרים בהשגחה כפי מעשיו, כקש, כאופרת וכו', האמינו כי אח יד השם הוא. ומשה הוא עבדו. ולא עושה מדעתו חס ושלום. יוצא לפי זה, שהשלב הראשון של הגאולה, הוא גאולת הנשמה בליל תדוו. גאולת הנשמה הישראלית בליל תדוו. השלב השני של הגאולה, היא גאולת הגוף הישראלי ביום תדוו. השלב השלישי של הגאולה, הוא לא רק הנקמה במצרים, אלא היא ההכרה שהקדוש ברוך הוא גואל את הנשמות ואת הגופות הישראליות במהלך ההיסטוריה, דרך מהלכים משהיים שלא תמיד אנחנו ציפינו וחשבנו ואנחנו מרגישים איתם טוב ומזדהים איתם. שלא תהיה תקלה פה. האם אנחנו צריכים להסכים לכל זה? ודאי שלא. אנחנו צריכים לתקן שזה לא יהיה משה איש מצרי. אנחנו צריכים לחשוף את הערך הישראלי של משה, שלא כמו נביא כמשה, האיש משה ענב מאוד, כל מה שתמיד ותיקתי לחדש. אנחנו צריכים לקלף את הקליפה ולגלות את משה שנמצא פה באמת. זה תפקידנו. אבל כל עוד שלא הצלחנו לקלף את הקליפה, נדבר ברור, להפיל ממשלה ולהעמיד ראש ממשלה כמו שצריך, כמשל כל זה, אז זה חלק מהחשבון. אז זה חלק מהתהליך. אז זה חלק מהעניין. הנציב אומר במקום אחר לגבי ברית בין הבתרים, נקודה עקרונית שהיא חשובה לכל החיים שלנו. הרי בברית בין הבתרים לפי שקבע הוא מתגלה לאברהם, אז כתוב כך, ויהי השמש לבוא, מקור 12, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אמה חשיכה גדולה נופלת עליו. התוצאה, אמה חשיכה גדולה נופלת עליו. הסיבה, אומר הנציב, שתי אפשרויות, או ויהי השמש לבוא, או ותרדמה נפלה על אברהם. אומר הרב, אומר הנציב, ישנם שתי סיבות מרכזיות, שבגללם לאורך ההיסטוריה אנחנו נמצאים בתקופות של אמה חשיכה גדולה. בין אם זה ברובד הלאומי, בין אם זה ברובד הרוחני. חושך, גדול. שתי סיבות. הסיבה הראשונה, והיא השמש לבוא. דהיינו, אומר הנציב, השגחת השם בגלוי מכונה בשם שמש. כתכתיב בתהילים פרק ד', כי שמש הוא מגן השם אלוהים. אז אם כן, השגחת השם הגלויה, מה שקוראים הארת פנים, היא שמש. וראה שהשמש באה, והיא השמש לבוא. לבוא, שוקעת. וראה שהגיע השעה שהשגחתו התברך, יהי נסתר. ישנם מצבים, היסטוריים כאלה, שהם תוצאה של הסתר פנים, וזה תלוי רק בקדוש ברוך הוא. הוא מחליט שהשמש שוקעת. הוא מחליט שכרגע אין הארת פנים, יש הסתרת פנים. מה שנקרא איסורים של אהבה. אין לנו בזה השגה, אנחנו גם לא יכולים לשנות את זה, זה לא תלוי בנו, ואנחנו לא יכולים לשנות את זה. אבל יש עוד סיבה שבגללם יש אמה חשיכה גדולה. וגם, תרדמה נפלה על אברהם. לפעמים אנחנו, בני אברהם, נרדמנו. רמז תרדמה מתורה ותפילה, וכלשון המשורר הקדוש, אני ישנה אז וליביר וכו'. אם כן, יש סיבות של חושך שהן סיבות שתלויות רק בבורא יתברך, ואותם אנחנו לא קשורים לזה ואין לנו יכולת לשנות את זה, ויש חושך שתלוי בנו, נרדמנו. נרדמנו מכל מה שאנחנו צריכים להיות, כחברה, כעם, כפרטים, כמשפחות. אומר הנציב, והנה מה חשיכה גדולה, ראה מלכויות שולטים בזרו, ותלה בשני תנאים, אחד שהגיע השעה לכך, ובזה אין לנו יכולת לפעול, בית מה שכן עלינו לפעול, ותרדמה נפלה על אברהם. וכך הוא הדבר, שאף אגב שאבונות ישראל גרמו לגלות, או לגלות, מכל מקום הרבה פעלה השעה להצלחת האומה. אומר הנציב, וזה מה שכתוב, הנסתרות להשם אלוקנו, והנגלות לנו ולבננו. יש משהו נסתר, זה להשם, יש משהו נגלה, זה מוטל עלינו. כל זה רק כדי להסביר, שמה שאנחנו צריכים לעשות, זה לסלק את הקליפה החיצונית שנראית לנו מצרית, ולגלות את משה איש האלוקים. אבל יש מצבים שבהם אנחנו מנסים לפעול, גם ביחס לארץ ישראל, גם ביחס להחזרה בתשובה של עם ישראל, גם ביחס להובלה של עם ישראל בכל המערכות הנצרכות וכו', בכל התחומים, ובהם אנחנו פועלים ומרגישים שלפעמים אנחנו קצת חסומים. אז אם אנחנו לא נרדמנו, זה בסדר. העיקר שלא נרדם, העיקר זה שנפעל מה שצריך לפעול. שלא יהיה ותרדמה נפלה על אברהם. כל זה רק כדי לאזן את זה. עד לאן הדברים מגיעים, רבותיי? בואו נלך רגע למקום אחר כדי קצת יותר לחדד ולהחריף את הנקודה הזאת של משה עבדו. מספר את הגמרא סיפור, כולנו מכירים את הסיפור. מקור 14. תנא דבי אליהו. מעשה בתלמיד אחד, ששנה הרבה, וקרא הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה. הוא מת בחצי ימיו. והייתה אשתו נוטלת תפיליו ומחזרת בבתי כניסות ובתי מדרשות. חצי ימיו זה גיל 60. כגימת רק משהו דגמר במועד קטן, בקלח, קהלות גדיש בקלח, בקלח גימטריה 60, כף למד בית ח'. מה נאמר על שמונה קדושים? שנרצחו רובם, חוץ מאחד, בכלל עד גיל שאין עליו דין, פחות מ-20? מה נאמר? תנא דבי אליהו, מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה. הוא מת בחצי ימיו. כאן זה שישית ימיו, שביעית ימיו. והייתה אשתו נוטלת תפיליו בבתי כנסיות ומחזרת בבתי כנסיות ובתי מדרשות. הולכת מרב לרב, ממקובל למקובל, מבית מדרש לבית מדרש. שואלת אותם, כתוב בתורה, כי הוא חייך ואורך ימיך. בעלי ששנה הרבה, קרא הרבה, שימש תלמידי חכמים הרבה. מפני מה מת בחצי ימיו? אומרת הגמרא, ולא היה אדם החזירה דבר. לא ענו לתשובה. אחת הגמרא אומרת מה ענו לה, מה הייתה הסיבה. כאן הרב בפסקה שלפנינו בן היה, מתעכב, למה לא ענו לה דבר, לא היה אדם מחזירה דבר. הרי בסוף ענו לה תשובה. אז תענה לה בהתחלה. היא באה לרב של יקיר, שואלת אותו את השאלה הזאת. לא עונה לה. אחרי חודש היא חוזרת, עונה לה. מה השתנה? מה? התפלפלתי בספרים? ראיתי תשובות בראשונים. הרי הוא ידע. אז למה לא ידע מחזיר הדבר? למה לא לענות מיד? עכשיו לענות תשובה. אומר כאן הרב בעיניה, כמה זה חשוב לנו, לשנים האחרונות, כשאנחנו רואים את כל המערכות הלאומיות שלנו, הולכות ומתפוררות ומתמוטטות עד תחתית ההתפוררות. בכל התחומים. כל זה כמובן ברובד החיצוני, הקדוש ברוך הוא לא עזב את עמו. הסגולה תמיד קיימת. אבל אנחנו רואים שהדברים מתפרקים. בחדשות בשבוע האחרון, אמאות, מענות, לא יודע איזה מילה להגיד, מענות מתעללות בילדיהם, עד שכדי כך שהרב לאו צריך היום לכתוב מאמר בעיתון ידיעות אחרונות, שזאת לא השקפת היהדות, שאמא מתעללת בילדים שלה. בכל המערכות, שחיתות ערכית, שחיתות מוסרית, במערכת הפוליטית, במערכת החינוכית, בבית המשפט הנקרא עליון שהוא תחתון, וכו' וכו'. וכל המערכות אנחנו רואים התפוררות. הראייה זה התרגיל שנעשה עכשיו, כהכנה למערכה הבאה. שעצם נשא לא התחלנו אותה אתמול או שלשום, או לפני 20 שנה, או מצד האמת, לפני מלחמת ששת הימים, אנחנו צריכים לסיים את החשבון הזה. היא עצמה, פשלה גדולה. אז אנחנו רואים שהכל הולך ומתפורר. כל זה כלפי חוץ, לא שכחנו סגולת ישראל, לא שכחנו באהבה ובאמונה. אנחנו יודעים שמשה הוא עבדו, זה בסדר. אבל תראו מה אומר כאן הרב, כמה חשוב העין היה הזה. למה לא היה אדם החזירה דבר? למה לא ענו לה תשובה? אומר הרב, הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה, ויתר הלימודים הטובים שהם מורו של עולם. כשאנחנו מתמודדים עם כל מיני קושיות עד כדי תמיהות, עד כדי פלאות, פלא, רואים איזושהי מציאות היסטורית, כלל ישראלית או כלל עולמית או אפילו משפחתית או כמו פה, בעלה מת באמצע הדרך. חס ושלום. אז הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה ויתר הלימודים הטובים שהם מורו של עולם, הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה האלוקית. הקדוש ברוך הוא מסדר את כל הפליאות שלנו, את כל הקושיות שלנו. מאז תחילת ההידרדרות, אם אפשר לומר, אחרי האופוריה של מלחמת ששת הימים, עד גוש קטיף, עמונה וכל מה שמדברים בימים האלה. שעל ידם יתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה השטחית. כל הפליאות האלה הם בעצם איזשהו קטליזטור, איזשהו מעורר, שעון מעורר כזה, לעורר אותנו לתובנה יותר עמוקה, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו. וממילא אנחנו צריכים גם לגלות אותו בעולמו. צריך לגלות שמשה הוא עבדו. מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא לעולם או לעולם את הטובה האמיתית ברוחות החיים והמוסר הטוב. ככל שאנחנו יותר מתרוממים להכרה של וימינו בהשם משה עבדו, שעד אז לא הסתיימה גבולת מצרים, ועד אז אם אפשר לומר לא סיימנו את ליל הסדר, עוד לא עשינו סדר במציאות שנקראת לילה, כי גם משה עבדו היא כלפי חוץ נראית לילה, המציאות הזאת. אז עד שהבינה העמוקה, מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא לעולם את הטובה האמיתית באורחות החיים והמוסר הטוב, מה שאין ההבנה השטחית יכולה להביא זאת. אמנם, עכשיו משפט קצת קשה, כמה אנחנו יכולים להזדהות איתו בשנים האחרונות עם המשפט הזה. בכל התחומים. אמנם, גם המשברים הפנימיים שאנחנו כחברה עוברים, וגם הלחץ החיצוני מאומות העולם שמתחיל להיות מתעדק עלינו. אמנם, כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב ורגשות הלב באופן מלא, הפלא צריך להגיע למדרגה כזאת של פלא עצום גם בעולם המחשבות וגם בעולם הרגשות. באופן מלא. כדי שיהיו הכל מוכנים לקבל הרושם הטוב של ההבנה השלמה כשתבוא אחר הפליאה. כל אדם יודע שכשהוא לומד סוגיה בגמרה, אם הוא לא הבין את הקושיה כמו שצריך, אז גם בתשובה הוא יחפף. הוא יגל את הפינה בקושיה. אז גם התשובה שהוא יבין היא תשובה חיצונית, זה לא הנקודה. אבל אם הוא יעמיק את הקושיה ויחדור עד עומק הקושיה, עד כדי כך שיהיה לו פלא בקושיה, יש ביטוי כזה בעולם הישיבות, צריך ליהנות מהקושיה. כל אחד קופץ על תשובה. נהנית מהקושיה? אם לא נהנית מהקושיה, איך אפשר להגיע לתשובה? צריך ליהנות מהקושיה. אומר הרב, כדי שבאמת נוכל להגיע לעומק של תשובה, הקושיה צריכה, תכף הרב אומר ביטויים קשים, לשרות בנו שריטות חזקות בנפש, עד ששריטה אחת לא תיעלם. כמובן הקדוש ברוך הוא יודע עד לאן. והיה שמש לבוא, הוא יודע עד לאן. ואנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים להיות מתעוררים, לא להיות רחדומים. אנחנו לא רוצים והיה שמש לבוא. לא רוצים שריטות, אסור לאדם להכניס את עצמו לשריטות האלה, לזעזועים האלה, לטלטולות האלה. יש אפילו הלכה בהלכות מאבד עצמו לדעת חס ושלום, שאדם שהוציאו עליו גזר דין מוות, והוא הקדים את מיטתו אפילו בחצי דקה, הוא נקרא מתאבד. אז איך שאול עשה מה שעשה? איך הילדים קפצו מהספינה? שאלה גדולה. אסור לאדם להקדים את מיטתו אפילו שכביכול זה ודאי בשנייה. הוא נקרא, אסור לך לצמצם את עצמך. אסור. צריך לעצור, לא? שתי דקות. בסדר. אמנם כדי שתתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב באופן מלא, כדי שיהיו הכל מוכנים לקבל הרושם הטוב של ההבנה השלמה כשתבוא אחר הפליאה, כדוגמת מים קרים על נפש היפה, שהצימאון הקדום מכין את ההתקבלות הטבעית, תראו עכשיו זה משפט נורא, על כן צריך שתהיה הפליאה הולכת בכל תוקפה, ומסרטת סרט גדול בנפשות רבות, וכשתפעול בכל תוקף לזעזע את המון כוחות הנפש, אז רק אז תתקבל בכל כוח האמת הברורה כשתבוא לפתור את השאלה המסובכה. האם אנחנו צריכים להביא את עצמנו לשם? בשום פנים ואופן לא. אבל אם הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לזה, אז זה מאוד קל לשבת מול המסך ולשרוט שריטה או לשרט שריטה אחרי שריטה מהחדשות. זה נקרא מבט לחדשות. זה רק מבט. מבט זה חיצוני. דרך אגב, גם שם הרמח"ל כותב, יסוד החסידות ושורש העבודה, שיתברר ויתאמת לאדם מה חובתו בעולמו ומה מבטו ומגמתו. לא רק מבט, מה המגמה? העיתונאים, כל הכבוד, לצרינו הרב, זה לא אמור להיות ככה, אבל לצרינו הרב, הוא רואה רק את המבט, את החוץ, הוא מצלם מה שהמצלמה קולטת. אבל מה המגמה? מה הערך הפנימי שפה הולך מתחת לפני השטח? האם את זה אתה מראה במגמת החדשות? דרך אגב, עוד יגיע שלב, שבמקום מבט לחדשות, יהיה מגמת החדשות. בינתיים זה סותר קצת. יש עדיין סתירה בין בית מדרש לבין העולם העיתונאי. ואנחנו לא צריכים להתבלבל מזה. מי שלא יודע לראות את מגמת החדשות, אני אומר את זה לעצמי עכשיו, שלא יראה מבט לחדשות. כי כשהוא יראה מבט לחדשות, הוא יגיע לייאוש. הוא יגיע לאמונה שאין כאן עבדו. עזב אלוקים את הארץ. הכל מתפרק, הכל מתמוטט. אין היכולת הבנה בכלל. הוא רואה רק מה שמצלמה קלטה. אז מה היא קלטה? את החוץ. זהו. לצערנו הרב, הרבה אנשים בארץ הזאת היום מיואשים, מתוסכלים. וזה הדין, אומר הרב, נוהג בכל השאלות, בכל השאלות הגדולות, שלפי ערך גודלן ולפי הערך של גדולת הפעולה צריכה לבוא על ידי הפתרון האמיתי שיתגלה בעולם. כן צריך שיגדל כוח הזעזוע של חסרון הידיעה של המבוכה הנוראה לפני התגלות מאור האמת. ולכן לא החזירה אדם דבר. קודם כל אין לנו תשובה בשבילך, רק אחרי שלא החזירה אדם דבר. והפליאות האלה העצימו כל כך, גם במחשבות וגם בנפש, גם במחשב וגם בנפש, עכשיו אפשר להתחיל לנסות להבין. טוב, האמת שזה חצי של הלימוד שלנו, אבל נסתפק בזה, נסכם את הדברים. שלוש גאולות. גאולה ראשונה, גאולת הלילה, גאולת הנשמה. גאולה שנייה, גאולת היום, גאולת הגוף. גאולת שביעי של פסח היא אולי הגאולה שמבררת את הדרך המעשית שדרכה תופיע גאולת הנשמה, גאולת הגוף, בדרכים כאלה שלפעמים הן לא היו נראות לנו, לא מתוכננות אצלנו. ואנחנו צריכים לחשוף את משה כעבדו, ובעזרת השם לזכות לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. שוב תודה רבה לכם, יישר כוח עצום, וחג פסח שמח וכשר.